הכל חי אונליין 93fm.co.il שטח כלכלי עם צבי טסלר.
שלום רב לכם, שטח כלכלי, מהדורת זין בשבט תשע"ה. כמובן, בשל האירועים הביטחוניים, תוכנית קצת אחרת, עוד מעט על מה שיהיה לנו בשעה הקרובה, אבל קודם כל, אנחנו עוברים כעת בשידור חי לכתבנו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר, עם עדכון מהשעה האחרונה, פורסם שישנם הרוגים בתקרית הבוקר.
אכן, שני הרוגים בתקרית הזאת שמתרחשת בגבול הצפון, עוד שבעה פצועים במצבים קל עד בינוניים. כמובן שהקשה ביותר זה שיש שני הרוגים. מדובר בשיירה שיוצאת מנחל סיון לאורך נחל סיון, גבולו המערבי של הר החמון באזור הר דוב, אזור הכפר רג'ר, למי ממאזיננו שמכיר את האזור הזה. זה קורה סמוך לשעה 11:30, אז יורה החיזבאללה, שלוקח על עצמו אחריות לתקרית הזאת, בין 5 ל-7 טילי קורנט, טיל מאוד מדויק, טיל שמשוגר מטווח רחוק, פגיעתו קטלנית. אמרתי קודם לכן שהרכב שבו נסעו החיילים שם, הלוחמים שם, לא היה רכב ממוגן, טנדר איסוזו, מנהלתי, אבל בצהל אומרים לי אחרי זה, שגם אם היה רכב מנהלתי ממוגן, סליחה, היה רכב ממוגן, זה לא היה משנה את העובדה, כיוון שהטיל הזה הוא כל כך קטלני, כל כך מדויק וכל כך בעלי איכויות, כך או אחרת הטילים
זה אומר, הללו. זה אומר שבחינת הכוחות, למרות מן הסתם המתיחות המאוד גבוהה בעקבות התקיפה הלילה, לא היה משהו שאפשר לעשות אחרת, מה שאתה מבין מאנשי הצבא.
תשמע, תמיד אפשר לעשות אחרת. אפשר לקחת שם כלי רכב יותר ממוגנים. יש לנו למשל טנקים שיכולים לעבור במרחב הזה, ואם האזור הזה כל כך מסוכן, וזה לא הפעם הראשונה, גם החטיפה שהייתה בשנת 2000, ששלושת הלוחמים, אברהם, סואד, אביטן, אז תשמע, גם אז היה בדיוק באותה גזרה, באותה נקודה, לכן גם היה חשש בדקה שתיים הראשונות מחטיפה. מהר מאוד שללו את העובדה הזאת בצהל, ושעה לאחר מכן ירי של פצצות מרגמה לעבר כוחות צהל, במוצבים של צהל, לאורך החרמון ולאורך המרחב הזה, קצת יותר מזרחה. אז הפעם לא הייתה פעולת השכה, זאת דרכו, זה דפוס פעולתו של החיזבאללה. תחילה להשיח ולהעביר את המשקל לאירוע שכביכול הוא פצצות מרגמה.
וזה אנחנו יודעים למעשה. בוודאות, אין חטופים באירוע היום.
אין חטופים באירוע הזה, האירוע הזה הסתיים, ישנם שני הרוגים, שבעה פצועים, כולם בבתי החולים בצפון הארץ. כרגע נערכים לבדוק מה תהיה תגובתו של צהל, בנוסף לתגובה המיידית שהייתה לעבר מקורות הירי, לאותה נקודה שממנה גם נורא.
קובי, אתה מן הסתם תרחיב במהדורה המרכזית ובמהדורות נכון. הבאות, רק שאלה לסיום, מבחינת בבקשה. השגרה ביישובים, מה הנחיות של הצבא לתושבים, לתושבי הצפון?
לחזור לשגרה מלאה, חוץ מאשר פינות החרמון בשעת הצהריים, שעה וחצי אחרי האירוע הזה, בגלל האירוע השני, החיים שם כשגרה, דיברתי קודם עם אנשים במטולה, תושבים מתנהלים כשגרה.
גם החקלאים לצורך העניין שמאבדים את שדותיהם ממש קרוב
החקלאים זה כבר סיפור של 10 ימים, שם יש סכנה אחרת, באמת שם יכולה להיות פעילות של חטיפה. החקלאים שנמצאים במרחק של כמה עשרות מטרים מהגדר המערכת, הם הונחו שלא להיכנס למרחב הזה, כיוון שכאן באמת יכולה להיות מציאות מסוכנת אחרת, וצהל לא רוצה לקחת אחריות עליה. אם אתה מדבר על תוכנית כלכלה, אני חושב שמן הראוי שתהיה להם לפה, כיוון שהם טוענים באוזני כל הזמן. תשמע, שבוע, שבועיים שלא מאבדים את מטעי האבוקדו, ומטעים נשירים שבעונה הזאת של השנה צריכים את הטיפול שלהם, מה גם שאין גשם.
אז אנחנו נעסוק בעניין הזה בהמשך התוכנית. קובי פינקלר, כתבנו ענייני צבא וביטחון, תודה רבה לך, אתה תשוב ותעדכן ככל שיהיו בידך פרטים נוספים.
תודה רבה.
שלום, שלום. ובתוכנית היום נעסוק גם בנושאי הכלכלה והביטחון בעקבות האירועים היום, גם על סטארט-אפים לחרדים, גם על אפשרות לחסוך הרבה מאוד כסף לרפואה הציבורית, וגם להקל על אנשים, לנסה להבין למה זה לא קורה, ועוד נושאים ככל שיותר לנו הזמן, אבל תחילה אנחנו פונים כעת בשידור חי, למועמדת לרשימת כולנו, דוקטור יפעת שאשא ביטון. דוקטור ביטון?
כן, אני איתכם.
שלום לך, ככה, התעכבנו איתך עם הפנייה אלייך בשל האירועים הביטחוניים, לך לא זרים הדברים, את מגיעה מהצפון, מקריית שמונה, מרמת הגולן גם ניהלת שם.
נכון.
איך את רואה את זה בעיניים שלך כמי שנמצאת שם?
אנחנו אכן כולנו, כל מי שנמצא בגברה הזו, מורגל לשגרת חיים כזו, מבחינתנו הגבול הוא נפיץ ואנחנו תמיד באיזושהי כוננות שמשהו יכול לקרות, אבל לצד זה באמת צריך להצדיע פה לאנשים שלמרות המתיחות ולמרות הכל מנסים לשמור על איזושהי שגרת חיים ושומרים על סדר יומם.
אני מבין. אגב, התייחס קובי פינקלר לבאמת לתלונות של חקלאים שמגיעות אליו, שהם נמצאים בפני שוקת שבורה. אגב, יצא לי לדבר גם עם בעלי צימרים שמתמודדים ביטולים, כשלא מדובר על מבצע בסדר גודל גדול של מלחמה או מבצע גדול, הם גם לא מפוצים. יש לך מה להגיד בנושא הזה?
אני מכירה את הסוגיה הזו גם מפעמים קודמות, ואני מניחה שהיא שוב עולה על סדר היום. אני יכולה לומר לך שברמה הכללית, גם מדיווחים שניתנים, כל הנושא של תיירות ועסקים, נכון לרגע זה שאני מדברת איתך, לא מאוד מאוד נפגע. אני כן מכירה את הסוגיה של החקלאים, ואני יודעת שמדובר כבר בכמה ימים שהם מנועים מלהגיע לשטחים. אני יודעת שזה נמצא במקומות שבהם צריך לטפל, ואכן צריך לתת על זה את הדעת.
אני מבין. אז אני מניח שככה זה יטופל על ידי הגורמים שצריכים לטפל בזה, ואת תהיה להם לפה, כי נדמה לי שאת הצפונית ביותר שתהיה מבין חברי הכנסת כשתיכנסי לכנסת, נכון?
נכון, אני בהחלט מרגישה שאני שגרירה של הצפון, של הגליל. אני חושבת שהקול שלנו פה חשוב שהוא ישמע, ובאמת להביא סוגיות כאלה שהן לא תמיד מוכרות וידועות לציבור. אני חושבת שחשוב שהם כן יעלו על סדר יומה של הכנסת בזמן שצריך.
למרות שזה יהיה לא פשוט להמשיך לגור בצפון, נראה לך שתעברי לאזור המרכז, לירושלים?
לא, אתה יודע, אני תמיד אומרת ככה בתחושה שהמרחק מקריית שמונה לירושלים משום הקצר יותר מהמרחק מירושלים לקריית שמונה או מהמרכז לקריית שמונה.
כן.
אני מורגלת בנסיעות האלה.
מי שגר בפריפריה בוודאי, מי שמאזין לנו וגר בפריפריה מבין בדיוק למה את מתכוונת.
נכון,
לפעמים התחושה של אלו שגרים במרכז הארץ שכל השאר נמצאים מעבר להרי החושך, וזו לפעמים בדרך כלל נסיעה לא ארוכה, אבל אני רוצה בכל זאת, מכיוון שאנחנו בתוכנית כלכלית, לנסות לגעת איתך בנושאים הכלכליים של הסדר היום. תראי, אני הצלחתי קצת להתבלבל, כשעקבתי אחרי ההתבטאויות של אנשי הרשימה שלכם, של כחלון, יש כאלה שמציגים עמדות מאוד כלכלה חופשית, ליברלית, כולל מלחמה בארגוני בעבודה מאורגנת, או לפחות בחלק שלה שמקביל את השוק, הפרטה ורפורמת הסלולר למעשה כמעט בכל השווקים, בדיור, בבנקים. מצד שני, אני שומע קולות אחרים בתוך המפלגה שמדברים דווקא על הרחבה של פעילות הממשלה ועל הוזלה נוספת של שירותים וסיוע נוסף, שזה כולל כמובן העלאת מיסים. איפה את נמצאת על הסקאלה הזו?
אז זהו, אני לא יודעת, יש כמה פרמטרים שאתה ציינת ואני מעולם לא שמעתי את חברי מפלגתי מתבטאים בהם. אנחנו לא מדברים על הפרטה, אנחנו בטח לא מדברים על העלאת מיסים, גם מתוך איזושהי בחינה של המצב הכלכלי כיום, אנחנו יודעים שזה לא הפתרון ולא לשם צריך לגשת, בטח לא בשלב ראשון. יש עוד הרבה דברים שאפשר לעשות קודם כדי כן לאפשר יותר שירותים לאזרחים ולציבור.
אז איך אפשר לסבסד את הכל? מאיפה יגיע הכסף?
תראה, אני יכולה לתת לך ככה ממש בבריף, בלי שנהיה מתמטיקאים גדולים, אבל אם אנחנו נסתכל על הצמיחה במשק, אז אנחנו נראה שבעצם יש צמיחה של כ3% מדי שנה, פלוס צמיחה בפריון, ומשום ההשקעה שלנו היא בסדר גודל של 1.7%. זאת אומרת, אנחנו לא באמת משקיעים את כל מה שאנחנו צומחים. אם אנחנו ניקח ונשקיע את כל ה3% שבהם אנחנו צומחים, וואנס לא נגדיל את הגרעון, וגם לא נצטרך לגעת בכיס של התושבים.
כן, אבל יש, המתמטיקה נשמעת נפלאה, עד שאת מגיעה לתוך ספר התקציב, ומגלה שיש כבר התחייבויות לחמש שנים קדימה, לארגוני העובדים, ולעובדים במגזר הציבורי, ולתשתיות, ולהרבה מאוד התחייבויות, כשבעצם מה שאת בונה לאותם 3%, אולי אפילו שיהיו יותר אחוזי תוצר, הצמיחה, בסופו של דבר, אין איפה להשאיר. יותר מה, אני, סליחה שהשאלה ארוכה.
זה לא בהכרח, לא, זה בסדר, אבל זה לא בהכרח כך, כי לא בהכרח כל מה שנשאר בדלתא הוא בהחלט מוכוון לתוך איזושהי התחייבות קודמת. יש גם חלק מזה שהוא בעצם רזרבות שנשארות, וצריך פשוט לנהל אותן בצורה נכונה.
אגב, תראי, אתם מגיעים קצת בצל של מפלגה אחרת, כי אתם מפלגת מרכז, ובבחירות הקודמות הייתה מפלגה של לפיד, שהייתה הבטחה גדולה, לפחות בהצהרות שלה, כולל בהצהרות כשלפיד נכנס לתיק האוצר. בסופו של דבר, כעבור שנה וחצי, גילינו כולנו שהחיים האמיתיים שונים ממה שלפיד דמיין, ובסופו של דבר, לא רק שההבטחות שלו לא קיימו, אלא מצבנו נהיה גרוע יותר. אז מה אתם תצליחו לעשות שהוא לא עשה עם ה-17 מנדטים שלו, או 19 מנדטים? מה אתם תעשו?
תראה, אני אגיד לך, קודם כל אנחנו יכולים לעשות השוואה מאוד, מאוד ברורה, עובדתית, בלי להיכנס לספקולציות ופרשנויות שנצטרך לבחון אותם בעתיד. משה כחלון היה בממשלה כשר תקשורת, העביר רפורמה, מאוד מאוד קשה. הרפורמה הזו מורכבת מהמון המון רפורמות קטנות. אוקיי? בניגוד למה שבא ובעצם הציע לפיד. את הרפורמה של כחלון כולם הרגישו בכיס, זה לא משהו שהיינו צריכים להסביר לציבור שעשינו, הובלנו, לתוך העניין כחלון הוביל.
מנהל הבנק שלי וכל אחד מהמאזינים יכול לספר לך את ההבדל, כן.
נכון, בעצם כל אחד הרגיש את זה ויודע בדיוק מה שהוא עשה, בלי שנצטרך לדבר על זה יותר מדי. מה שקרה במפלגת יש עתיד, זה שבאמת היו הרבה כוונות טובות, ואני בטוחה שהם באו ורצו לעשות הרבה דברים טובים, אבל בסופו של דבר זה לא עמד להם במבחן התוצאה. וזה שהם צריכים עכשיו לבוא ולנסות להסביר מה כן היה ומה לא היה, האזרח בשורה התחתונה לא הרגיש את זה בכיס שלו. ואני חושבת שהיכולת שלנו, לנוכח הניסיון של כחלון, לבוא ולקחת את הרפורמות, לפרק אותם בצורה מעמיקה, לגעת בכל הרבדים שצריך להתייחס אליהם, כך שבסופו של דבר בעוד, אני מקווה, 4 שנים ולא נצטרך לפני כן, שאתה תשאל מה אנחנו עשינו, אתה תדע בעצמך לתת את התשובות, כי אתה תרגיש את זה בכיס הפוטי שלך.
מקווה שזה באמת יהיה 4 שנים. לסיום, דוקטור יפעת שאשא ביטון, אני רוצה לשאול אותך שאלה, שמסכלת, אני מניח, לא מעט מהמאזינים, כי בסופו של דבר המשחק הוא משחק של גושים, ומי שתרכיב את הממשלה תהיה כנראה או ממשלה של נתניהו, או ממשלה של ליבני והרצוג, וכל אחד מהם מציג תפיסת עולם כלכלית, מדינית, חברתית שונה. עם מי אתם תלכו? מה אתם ככה מתחמקים מלהגיד במי אתם תתמכו, כשזה מאוד משמעותי למי שרוצה להצביע לכם לדעת, האם כשהוא מצביע לכם הוא מצביע לתפיסת עולם כלכלית אחת או אחרת?
אני אומר לך, אנחנו מציגים תפיסת עולם כלכלית מאוד מאוד ברורה. אנחנו אומרים לציבור בדיוק במה אנחנו רוצים לבוא ולעשות את הרפורמות ובמה אנחנו רוצים לגעת. גם כשזה קשה וכואב, כמו כך דוגמה את נושא של מינהל מקרקעי ישראל. אנחנו נצטרף לכל ממשלה שתיתן לנו את מקסימום האפשרויות לממש את מה שאנחנו רוצים לעשות. אנחנו באים עם הדגל החברתי, המטרה שלנו היא לקיים את מה שאנחנו מתחייבים לציבור ברפורמות שאנחנו מציגים ומציגים בצורה מאוד מאוד מפורטת. מי שייתן לנו את המקסימום מזה, כולל כמובן הנושא של מינהל מקרקעי ישראל, שם אנחנו נהיה.
בוא תתמכו למעשה בקריאה לנשיא. זאת אומרת, המסע ומתן מבחינתכם מתקיים עוד לפני ההמלצה שלכם
חד משמעית. חד משמעית, הכוונה שלנו היא לעמוד בהתחייבות שלנו לבוחר, בהיבטים הכלכליים, זה הדגל שלנו, ועם זה אנחנו נרצה להמשיך הלאה.
דוקטור יפעת שאשא ביטון, אגב, בעקבות ההחלטה של השופט ג'ובראן מוועדת הבחירות המרכזית, את אפילו תהיה מועמדת כחוק, כל הערפל בעניין הזה הוסר, אז ברכות ובהצלחה.
תודה רבה לכם.
שלום שלום. ועל הקו נמצא שלום ילדר, מומחה לביטחון הערכות ומוכנות למצבי חירום.
ערב טוב
שלומי. אנחנו ככה לפני כן, גם בהקשר של כתבי יוני צבא וביטחון קובי פינקלר, שדיבר על אותם חקלאים שעומדים חסרי עונים, לא יכולים לאבד את המטעי האבוקדו, ורואים אותם נרכבים אל מול העיניים, אבל לא רק הם, גם תגובות שקיבלתי מאנשים שמפעילים צימרים, בין השאר בנווה עתי ובמקומות שסמוכים לגבול, הם אומרים לי, אם אין מבצע גדול כמו מלחמת לבנון השנייה, פיצוי לא נקבל. איך בכל זאת אפשר לשרוד במציאות כזו?
טוב, רק ככה, ערב טוב. כפי כן. שאמרתי, אני, קודם כל, לצערי, אנחנו נכנסים לאירועים מהסוג הזה, עוד לפני שפועלים במבצע כזה או אחר, בסמיכות של בערך 6 חודשים בין אירוע אחד לשני, בין צוק איתן לאירוע הזה, אי אפשר להשוות אותו.
כן.
לשאלה שעלתה פה, על אף המצב הלא ברור שמתרחש כעת בצפון, עדיין בעלי עסקים כמו צימרים, או בכלל כל נותני השירותים בצפון, יכולים איכשהו לפעול, כי לא מדובר באירוע שבכלל דומה לאירוע שהתרחש בדרום, והאירוע הזה הוא אירוע ממוקד מטרה, הוא גם באיכות שונה, לכן כל הצימרים ולמעשה כל בעלי העסקים בצפון, הקטנים בעיקר, שנותנים שירותים, צריכים לנסות להתמודד עם החוסר ודאות שהתחיל היום או קצת לפני, ובפרט שלא יודעים לקראת מה הם הולכים. ולמה הכוונה? זאת אומרת, כל אותם גופים, העסקים הקטנים, צריכים להמשיך לפעול מתוך ראייה שאף אחד לצערן, בגלל שלא הוכרז מלח, שזה המדינה מכסה או משפה את מצבם, ולא הוכרז כן. מצב מיוחד בעורף, הם צריכים א' לוודא שאזור עבודתם הוא מוגן. הם צריכים גם לוודא שהעובדים שנותנים את השירותים שלהם יכולים להגיע למקום העבודה, וזה לא עניין פשוט, כי חלק אולי מכבישי התחבורה חסומים בגלל המצב.
כן, אבל מבחינה ביטחונית כמובן הם צריכים לעשות את ההיערכות שלהם, אבל בכל זאת, אם אני מפעיל עכשיו צימר, ואני מסתמך על הכנסה עם הזמנות מראש היו לי, של כך וכך אלפי שקלים לחודש, ויש לי גם הוצאות כנגד, אני פתאום מוצא את עצמי עכשיו נגיד בשבועיים, שלושה, עם ביטולי הזמנות, יש דרך להתמודד עם זה כלכלית אם אני לא מקבל פיצוי?
במקרה הזה פחות, מכיוון שאתה לא הוכרזת באזור איום, שמישהו, בטח לא מדינת ישראל, תשפה אותך. אני לא רואה דרך לשפות או לפצות את אותם עסקים, ואני רוצה רק לחדד שעסקים קטנים, עסקים קטנים במיוחד, אם ניתן דוגמה, צימרים, הם עסקים שהם ברשות עצמם, אף אחד לא ישפה אותם, ואם ישפו את סקטור התיירות, זה בוודאי את הגופים הגדולים, כפי שראינו את זה בצוק איתן.
ובכל זאת, עסקים שאולי אמרה יפעת שאשא ביטון, שרוצה להיות חברת כנסת, שהיא תטפל בזה, ובמקרה שכן החליטו לתת פיצוי, מה הם יכולים כבר לעשות כרגע כדי להתכונן לזה?
אז כך, על מנת לנסות לקבל פיצוי, צריך קודם כל לקמת את היקף הנזק, אם זה ריכוז ההזמנות, שנדחו, אם זה חומרי גלם או שירותים שהוזמנו בעקבות הביקוש שנוצר וכרגע הוא לא רלוונטי.
וכל זה קורה כבר עכשיו, גם אם עוד לא הוכרז.
כן, חייבים לתעד את זה וחייבים גם להזדרז, להגיש את זה עוד במהלך התקופה הזו ולא לחכות שהתקופה הזו תסתיים.
כן.
צריך גם להתאגד בין כל הצימרים, על מנת שיהיה להם משקל ומנוף. לייצג את עצמה מול גוף משרד כזה או אחר בממשלת ישראל, כי הרי לא התייחסו לבעל צימר בודד או זה. צריך לדאוג גם לנסות לעשות מבצעים בראייה כוללת,
כן.
על מנת שבחלק גדול מהצימרים שלא בקו האימות, יהיו מבצעים קולקטיביים שאיכשהו בחלון זמן הזה יחסו את אותם אלה שאיבדו, ואז אולי תהיה חלוקה שונה של... של השירותים האלו והתגמול.
ואנחנו נקרא מפה לציבור שברגע שיהיה קצת יותר רגוע לזכור להם את החסד הזה, הם נמצאים שם על קו הגבול בחזית, ולגמול להם בעיתות שהן לא עיתות חירום, בעיתות שגרה. תודה רבה לך בשלב הזה, שלומי אדם, מומחה לביטחון הערכות ומוכנות למצבי חירום.
תודה, ערב טוב.
פרסמות.
עכשיו איתכם, שטח כלכלי עם צבי טסלר.
עכשיו בשטח כלכלי אנחנו אומרים שלום לעורך הדין ישי שריד.
שלום וברכה.
ואתה מייצג רשימה ארוכה של עותרים כנגד משרד התקשורת בעניין סגירת קווי התוכן. אז אולי קודם כל נקדים, מה זה קווי התוכן האלה?
קווי התוכן זה קווי טלפון של משתמשים למתן שירותי תוכן. במקרה שלנו, למשל שיעורי תורה, עניינים חינוכיים אחרים, מוסדות צדקה, שידורי חדשות גם לפעמים, כל מיני תכנים אחרים מהסוג הזה, שמשרתים קהילות בימינו, בעיקר בעדה החרדית.
ועל איזה היקף מדובר? כמה דקות כאלה יוצאות?
מדברים על היקפים של אלפי קווים שמשרתים לפי הערכתנו מאות אלפי מאזינים.
אני מבין. אגב, זה מתקשר גם לדברים שדיברנו קודם במשדר על המצב הביטחוני, כי נדמה לי שאפילו משרד החינוך בעצמו, במהלך מבצע צוק איתן, המליץ למורים ולמנהלי בתי הספר להשתמש בקווים כאלה כדי ליצור שיחות ועידה ושיעורים עם התלמידים שלהם, לשמור איתם קשר גם בזמן חירום, אז זה משמש גם אותם קווי תוכן.
כן, בהחלט. למשל, במערכה האחרונה שהייתה ברצועת עזה, זה בהחלט שימש למתן הצעות של קו חם על מיקומי נפילות טילים וכו', לאנשים שלא משתמשים באמצעים אחרים, כגון אינטרנט, סמארטפונים וכו'.
אז זה דווקא את הציבור החרדי הזה משמש, ומה בוער למשרד התקשורת? למה הם החליטו לסגור את זה?
משרד התקשורת פועל לפי לחצים של, אני צריך לומר, חלק קטן מהמפעילים הסלולריים, שהסידור הכלכלי שהקווים האלה פועלים בו לא נוח להם. הם חושבים שהם מפסידים כסף מזה, ולכן הם לחצו על משרד התקשורת בעצם לבטל את המודל הכלכלי של פיו הם פועלים. זאת הסיבה.
אני מבין. ומתי זה הולך לקרות בפועל?
תאריך היעד הוא 15 בפברואר לפי החלטה, עוד קצת יותר משבועיים.
זה ממש קרוב. ומה ההיגיון? זאת אומרת, אותם מפעילים סלולריים, מה, הם אינם צרה בעניין? זה עולה להם הרבה כסף?
המפעילים, תראה, היום המודל הכלכלי הוא שהקווים האלה נהנים ממה שנקרא דמי הקישוריות. זה תשלומים שחברה סלולרית אחת משלמת לשנייה עבור העברת שיחה אליה. ויש הסכמים היום בין מפעילים סלולריים לבין מפעילי קווי התוכן, שמפעילי הקווים נהנים מחלק מהתשלומים האלה, ולמעשה מדובר במעין סיבסוד של העלויות של הקווים. גם של העלויות הטכניות, גם של כוח האדם שנדרש כדי להפעיל את הקווים.
מדובר בעצם בפרוטות, זה לא משהו שאפשר להתאשר מזה, אלא מדובר, הרי סך כל הכישורית זה אזור השבע אגורות לדקה, מתוך זה...
היום זה כבר ירד לשש אגורות לדקה, זה ודאי לא בשביל להתאשר מזה, זה תשלומים שמאפשרים לקיים את הקווים האלה. מה שאומר משרד התקשורת, רבותיי, תהפכו את זה לקווים בתשלום. דהיינו שהציבור ישלם עבורם, על מה שהיום עולה במחיר של שיחה רגילה, או שהוא כלול בחבילת התקשורת, הציבור יצטרך לשלם על זה במיוחד חצי שקל, שקל לדקה, אולי אפילו יותר.
כי אין בעצם מנגנון שמאפשר, נגיד, לחייב 10 אגורות. זאת אומרת, זה או תשלום שיחה סלולרית רגילה, או ללא הגבלה. מה בעצם בעתירה שלכם? מה אתם טוענים כנגד משרד התקשורת? כי הוא עשה שימוע גם לחברות הסלולר וגם למפעילי התוכן.
השימוע, אם אפשר לכנות אותו ככה, הוא היה שימוע מאוד חלקי ופגור. מה שאנחנו מבקשים בית המשפט העליון זה להכיר בפגיעה מאוד חמורה גם בחופש העיסוק של מפעילי אותם קווים, וגם ובעיקר אנחנו שמים דגש על הפגיעה בחופש הביטוי. הרי הקווים האלה מאפשרים ביטוי במגוון של נושאים, גם בחינוך, גם בחדשות, גם בשידורי דת וכו' וכו'. כפי שאף אחד לא היה מלא בדעתו לסגור נניח שידורי רדיו חוקיים בהחלטה של איזשהו פקיד במשרד התקשורת, ככה אסור לחסל גם את השידורים האלה ככה מהיום למחר.
אגב, אין לנו שר תקשורת, זה עוד שר התקשורת עכשיו הוא ראש הממשלה. מה, ההחלטה היא לגמרי של פקידים או שהוא מעורב בזה?
לא, ההחלטה היא של מנכ"ל משרד התקשורת. לדעתי ראש הממשלה שמחזיק גם בתיק התקשורת אפילו לא יודע על זה. יכול להיות שהיום זה מגיע לאוזניו בגלל המחאה הציבורית שיש בעניין, אז אתה יודע, לראש הממשלה יש גם עניינים אחרים דחופים להתעסק בהם. כן. אני חושב שנוצל פה גם וקום באמת, שזה שאין שר תקשורת במשרה מלאה, שהמשרד ככה דרגי המקצוע העבירו את ההחלטה הזו בלי שיקול דעת מספיק.
כן, אגב, בעניין הזה זה מעניין, כי כשהיה ערוץ תקשורת גדול שהיה אמור להיסגר, התערב היועץ המשפטי לממשלה ואמר לא יכול להיות שבתקופת וקום של בחירות בגלל זה ייסגר כלי כל כך חשוב ויפגע בכל כך הרבה אנשים. במקרה הזה היועץ המשפטי לא התערב, אני מבין.
לא, זה אפילו לא הגיע לדרגים של יועץ משפטי לממשלה, זה נסגר בדרגים של קידוד סתירה במשרד התקשורת. בוא אני אומר לך בצורה כזאת, אני חושב שאם זה היה במגזר החילוני, או אם היה מדובר ברשת טלוויזיה כמובן, תחנת טלוויזיה, או ערוץ רדיו או אחר, אף אחד לא היה מלא בדעתו לעשות את זה. וכיוון שהשירותים האלה משמשים ציבורים שהם ברובם ציבורים לא חזקים בחברה הישראלית, העבירו ככה את ההחלטה, אני מאוד מקווה שבג"ץ יתערב בזה.
מה הסיכויים לדעתך שהעתירה הזאת תעבור?
אני חושב שהטענות שלנו הן מאוד טובות. מה הסיכויים זה אנחנו נדע כשנקבל את ההחלטה.
מתי יש דיון?
דיון עדיין לא נקבע, עתירה תוגש, אני מקווה מאוד מחר, ואז נדע איך אנחנו מתקדמים שם.
אני מניח שזה יהיה כעתירה דחופה בגלל הצמידות.
כן, בדיוק. אנחנו נבקש גם צו ביניים שבינתיים יעכב את ביצוע ההחלטה.
אני מבין. אנחנו נמשיך ונעקוב אחרי הסיפור הזה, כמובן ננסה להשיג את תגובתם גם של משרד התקשורת וגם של השר ראש הממשלה, וככל שיהיה בידינו אנחנו נביא אותם. עורך דין ישי שריד, תודה רבה לך בשלב הזה.
תודה לך, ערב טוב.
שלום, שלום. ועכשיו אנחנו אומרים שלום לסטיוארט הרשקוביץ, מנכ"ל JC טכנולוגי ויועץ בכיר לנשיא המרכז האקדמי לב.
ערב טוב.
ערב טוב, איתך אנחנו רוצים לדבר בנושא קצת אחר, על סטארט-אפים, סטארט-אפים, ישראל נחשבת לאומת הסטארט-אפ בגלל המובילות שלה בכל מה שקשור לחברות הזנק ביחס לעולם. מה קורה במגזר החרדי מבחינת סטארט-אפים?
שאלה מעניינת. אנחנו במרכז אקדמי לב שמנו לב לכך שיש לא מעט מיזמים של חרדים ואין להם בעצם כתובת, אין להם לאן ללכת.
מה זאת אומרת? מאיזו בחינה? איזה כתובת הם צריכים?
יש כל מיני חממות בארץ, אבל מכל מיני סיבות זה לא בדיוק מתאים לאוכלוסייה החרדית. וגם כן חסר להם לפעמים קצת רקע בצד היזמי. אז ראינו שיש פה הזדמנות, וחשוב מאוד לתת ליזמים האלה הזדמנות לפתח את הרעיונות, את המיזמים שלהם, ובעצם פתחנו את החממה הראשונה לחרדים, ולהפתעתנו הרבה, הגיעו תוך 10 ימים 70 בקשות למיזמים, שזה מספר עצום.
שמאיפה הם מגיעות כל היוזמות האלה?
מכל הארץ, בעיקר באזור ירושלים.
מעניין, לא של תלמידים שלכם, אלא בכלל של...
במפורש לא תלמידים שלנו, יש לנו תוכנית אחרת לתלמידים שלנו.
ואיך ידעו האנשים להגיש כזה מספר? ככה לא מבוטל בשביל כמה ימים, איך אנשים ידעו להגיש?
פרסום קטן מאוד, עשינו בכמה אתרי אינטרנט וזה הכל.
ואז מה אתם עושים איתם בקצרה?
יש קורס של 14 שבועות, שפעמיים בשבוע לשעתיים כל מחזור, כל סשן, הם לומדים יזמות. אנחנו מקדמים את המיזמים שלהם על מנת שבסופו של דבר, בסוף המחזור, שזה 14 שבועות, אנחנו מזמינים כל מיני משקיעים, אם זה קרנות הון סיכון, קרנות למיניהם, כל מיני אנג'לס, עוד כל מיני משקיעים פוטנציאליים. אנחנו מנסים לגרום לכך שיהיה להם מוצר שלפחות יעניין את המשקיעים האלה, והם יכולים לקדם את המיזמים שלהם.
אתם בעצם מגשרים בין הקרנות השונות לבין מי שיש לו סטארט-אפ. מי שיש לו רעיון כזה, מה הוא צריך לעשות כדי באמת לעזר בכם?
אנחנו בעוד כמה חודשים נפתח מחזור נוסף, המחזור הזה בדיוק התחיל בתחילת ינואר, נגיד בתחילת יוני אנחנו נפתח עוד מחזור.
שכמה זמן זה לוקח מחזור כזה?
14 שבועות.
14 שבועות, כן, מה שאמרת.
כן, ומה שמעניין זה שאני חייב להגיד שהמיזמים הם מאוד מאוד מעניינים, אנחנו הופתענו מאוד לטובה מהרמה, מהאיכות, מהרעיונות שקיבלנו, וזה דבר שמאוד מאוד, כפי שאמרתי, אין הרבה מקומות כאלה בארץ. במחזור הראשון, בעצם ההרצאה הראשונה הייתה של שלמה קליש,
פרופסור קרש, כן.
כן, כן, שמאוד מוכר בתחום של ההייטק בארץ, אחד מהאבות התחום בארץ.
אז המוח היהודי עובד שעות נוספות, וגם הזדמנות לסטארט-אפים חרדיים. סטיוארט הרשקוביץ,
ממרכז
אקדמי לב, תודה רבה לך על הדברים.
תודה.
בעניין אחר, גם כן אולי פיתוחים ישראלים יש לא מעט, גם בתחום הרפואה, אבל גם פיתוחים מהעולם, ועל הקו נמצא פרופסור יצחק ברוורמן, מנהל מחלקת אפוטלגרות בבית החולים הלל יפה בחדרה.
ערב טוב.
ערב טוב, פרופסור ברוורמן.
פרופסור משנה יצחק ברוורמן, מה שלומך?
אני ברוך השם מצוין, ואנחנו איתך רוצים לדבר, דיברנו באחת התוכניות הקודמות על סל התרופות, והזכרנו אז שישנם תרופות או כל מיני עזרים רפואיים, שאם יכניסו אותם לשימוש, לא רק שהם לא יעלו כסף, אלא יחסכו הרבה מאוד כסף, ואיתך רצינו לדבר על עד כמה זה באמת בעולם שלך כרופא וכמנתח, אתה נתקל בפיתוחים כאלה, אם תוכל לתת לנו דוגמאות.
בהחלט אנחנו רואים בתחומי האף אוזן גרון דברים שעם השנים הולכים לרפואה שהיא זעיר פולשנית, למשל דברים שהם מינימל אינבייזיב סרג'רי, גם בתחום הרינולוגיה שזה האף, גם בתחום האוזניים, גם בתחומים אחרים. ותכף נגיע לאוזניים, אבל בנושא של למשל מחלות הסינוסים והאף, והרבה מקרים היו בעבר עושים ניתוחי סינוסים משמעותיים, לאט לאט זה הלך והתקדם לכיוון הניתוחים הסינוסים האנדוסקופיים, שנכנסים דרך האף עם אנדוסקופ, כן. מנקים את הסינוסים וכולי, והיום יש כבר שיטות שלפני שמגיעים למצבים קשים, של דלקות קשות וניתוחים גדולים, אפשר לעשות צינטור, כמו צינטור לב וצינטור בלון של הסינוסים, ולעשות פחות מורבידיות ולחסוך הרבה תחלואה בהמשך.
אז זה חוסך גם כאב, גם תחלואה, אבל גם כסף לרפואה הציבורית, נכון?
נכון, נכון. תכף נדבר על נושא של למשל האוזניים, מה שאתם רציתם לשאול אותי.
כן.
ובאמת, הרבה מקרים שאם אתה לא מטפל כמו שצריך או מזניח, מגיעים בסופו של דבר לחדר ניתוח, להרדמה כללית ולאיזשהו ניתוח. ואם עושים פעולות מנע או פעולות של רפואה מונעת ואנטיביוטיקות וטיפולים, וגם מנסים לשחרר את הנוזלים באוזניים אצל ילדים, אפשר באמת להגיע למצבים שבמקרים מסוימים לחסוך ניתוח.
כן, ורצינו לדבר לך באמת על אוזניים, כי זו בעיה שהיא מאוד מאוד שכיחה, מדובר על 3 מכל 4 ילדים מגילי שנה וחצי עד 12 שסובלים מדלקות חוזרות, מצטברות נוזלים באוזניים, ולפעמים אפילו בגלל הירידה בשמיעה נאלצים לעשות ניתוח, אותו ניתוח כפתורים מפורסם. יש לזה איזשהו תחליף גם כזה?
כן, אז ככה, בעיקרון לא רוצים ישר לניתוח, אלא בודקים באמת מה האינדיקציות לניתוח. ניתוח כפתורים, היום האקדמיה האמריקאית לאף אוזן גרון וניתוחי ראש צוואר הוציאה גיידליינס, ויש, אנחנו עובדים לפי פרוטוקולים, לא מהר מאוד רצים לניתוח כפתורים, אנחנו צריכים באמת לראות האם יש ילד שסובל מדלקות רבות וחוזרות, האם יש לו ירידה בשמיעה ואיחור שפתי, ובאמת יש נוזלים ממושכים, ואם אנחנו באמת רואים שהירידה היא משמעותית והילד לא משתפר, אנחנו מציעים לו ניתוח כפתורים. אחד הדברים שיצאו לאחרונה בתקופות האחרונות זה משהו שנקרא איר פופר, שהגיע לנו מארצות הברית, והוא משתמש בפיזיולוגיה של האוזן, ובעצם עובד על החצוצרה של האוזן התיכונה, שמתחברת בין האוזן התיכונה ללא הפעים אחרי האף, ואם אנחנו מכניסים אוויר דרך האף, דרך אותה חצוצרה, ואנחנו מצליחים לפמפם כאילו את האוזן.
זה לא פעולה פולשנית, נכון?
לא, זה לא פעולה פולשנית, זה פעולה, אבל זה פעולה שהילד צריך לבצע איזה פעולה, כמו פעולה אקטיבית.
כמו תרסיס כזה.
זה קצת יותר מתרסיס, זה גורם לו לחץ בתוך האוזן, הוא מכניס אוויר באמצעות רטט כזה, דרך מכשיר לתוך האף, והוא סוגר את החיך על ידי זה שהוא שותה מים, הוא אומר קוקוריקו או קוקוקו, ואז האוויר שנכנס מהמכשיר, נכנס דרך
החצוצרה. וזה באמת יכול לבטל את הצורך בניתוח? ממש בקצרה, כי נגמר לנו הזמן.
כן, כן, בהחלט, יש מקרים בהחלט שאם הילד מצמיד ומשתפים פעולה, מגיעים לדחייה או אפילו מניעה של הניתוח, שיפור בשמיעה והיעלמות של הנוזלים. ואם אנחנו רואים שהילד באמת משתף פעולה, יש לזה עתיד, ואנחנו מצליחים. יש מקרים שלא מצליחים, אנחנו הולכים לניתוח, ותמיד בסוף, בסוף אם אין ברירה עושים ניתוח, כן, אבל אז תמיד אפשר לנסות דברים לפני.
פרופסור ברוורמן, תודה רבה לך על הדברים, אני מבין שכרגע זה עדיין לא בבתי המרקחת, אבל אפשר לקנות את זה באופן פרטי. תודה רבה לך על הדברים.
תודה לך, שלום.
ובנוגע לאייטם הקודם, לידיעה הקודמת שדיברנו על קווי התוכן, אז הגיעה תגובה ממשרד התקשורת, דובר משרד התקשורת, דוקטור יחיאל שבי אומר שהמשרד לא מתנגד לקיום של שירותים מסוג קווי מידע כאלה ואחרים, אבל הוא אומר אך ורק במספר נייח או מספר 1-900, שמיועד לחבילות שיחות, תוך שקיפות מלאה לציבור, והוא אומר, הפרקטיקה שבו החברות התוכן מתחלקות עם החברה הסלולרית לא מקובל עליו, ולכן ביטלו, לא התייחסו לזה שזה נעשה בתקופת בחירות, כשאין שר, ולא התייחסו לזה שזה פוגע מאוד בציבור החרדי בצורה שזה נעשה. אנחנו נמשיך ונעקוב אחרי זה בהמשך. פרסמות.
עכשיו איתכם, שטח כלכלי עם צבי טסלר.
ואין אדם נפרד מחברו, אלא מתוך דבר הלכה. גם ביום הזה אנחנו אומרים שלום לרב שלמה אישון, ראש מכון כתר כלכלה על פי תורה, ורב מזרח העיר העננה.
שלום צבי.
ונגיד שדברי התורה הללו יהיו לרפואתם ולזכותם של הפצועים. אמן. בצפון, ולשלומם של כולנו. אז אנחנו בשבוע פרשת בשלח, וקריאת ים סוף, ועל מה נדבר?
אולי קריאת ים סוף מפגישה אותנו, מזכירה לנו את עניין השידוחים, קשה זיווגם של ישראל כקריאת ים סוף. הנושא הזה מחבר אותנו עם השכר שצריך לקבל השדכן, המזווג.
כן.
והשאלה הזאת מעוררת כמה עניינים.
כן, אגב, אולי לפני שהרב מתחיל, העניין הזה של דמי שדכנות, משהו שיצא לי להתעכל בשאלה הזו, לפעמים דמי שדכנות לא נסגרים מראש כשמציעים וכל התהליך, ואז פתאום בסוף, לפעמים שמדבר שהשדכן מצפה לסכום שהוא גבוה ממה שהצדדים ציפו לתת, מה הדין במקרה הזה?
באופן כללי, כאשר, קודם כל נאמר כך, תמיד טוב לסכם מראש, גם בשדכן וגם בעובדים אחרים, כשמסכמים מראש זה חוסך הרבה בעיות. אבל כאשר לא סיכמים מראש, ההלכה קובעת שמנהג המדינה הוא הקובע. ואם יש ספק מסוים למנהג המדינה, אז הכלל הוא שהמוציא מחבור עליו הראיה. זאת אומרת, אי אפשר להוציא יותר מאשר המנהג הברור והמקובל, מעבר לזה, רק אם סיכמו מראש.
זאת אומרת, אם השדכן מצפה ליותר, הוא זה שיצטרך להוכיח שמנהג המדינה לצורך העניין באזור שלו, או במגזר הזה, או בקבוצה הזו, הוא כזה שצריך לשלם, אבל אומרים שלא מסתמכים עם שדכנים, יש
בדיוק כך, ומה שברור הוא שחייבים לשלם, זאת אומרת, אי אפשר לבוא ולטעון, בגלל שלא סיכמנו כלום, לכן לא מגיע לך שום דבר, זה ברור שלא. חייבים לשלם, הסכום, אם לא נקבע במפורש, הוא נהג המדינה, כמו שהזכר.
יש ממש עניין חשוב בתשלום דמי שדכנות, נכון?
אכן, אכן, בעודי כך. כן. השאלה היא באמת מתי, אבל מתי השדכן זכאי לדמי השדכנות? זאת אומרת, כן. כאשר הזוג נפגשים, כאשר סוגרים את התנאים, עושים שטר תנאים, האם זה המועד הקובע, או שאולי רק אחרי שבאים בברית הנישואים? והשאלה מה קורה אם בסופו של דבר התחרטו, ובסופו של דבר, למרות שסיכמו ביניהם, לא התחתנו, האם גם אז השדכן זכאי לדברי שדכנות?
רגע, זה מעניין. זאת אומרת, אם סגרו שידוך, יכול להיות שאפילו שילמו לשדכן, ומסיבה כזו או אחרת, השידוך התפרק.
השידוך התבטל, והשאלה אם השדכן צריך להחזיר את דמי השדכנות שקיבל.
מה
הדין? הבעיה הזה עוסק הרמה, בחושן משפט, סימן קוף פהי, הרמה קובע שהשדכן הוא כמו הסרסור, ואם הוא רוצה שישלמו לו מיד, כלומר מיד כשסגרו את השידוך, רוצה שישלמו לו, והבעלים אומרים לו, אנחנו רוצים לחכות על החתונה. אומר על זה הרמה, הדבר הזה תלוי במנהג המדינה. אם אין מנהג, הדין עם הבעלים, זאת אומרת שלא יקבל השדכן את דמי שדכנותו עד אחרי הנישואים. ככה אומר הרמה. אבל השח שם מביא את דברי המרשל, שאומר אחרת, המרשל אומר שאם לא ייתנו במפורש, סתם שטחנות, ואין מנהג מפורש בעניין הזה, סתם שטחנות זה על מנת שיגיעו לקניין שעושים. כאשר עושים שטפנאים עם קניין, שיש פה בדרך כלל גם כנסות, זה בעצם הזמן ש...
אגב, זה מעניין, כי בזה יש חילוקי מנהגים, יש, לפחות אני יודע, אצלנו בחב"ד, את שטר התלאים עושים רק בסוף, רק ממש ביום של החתונה, ועד אז זה רק קשרי שידוכים, עושים איזשהו קניין עם גרטל, עם בגד, אבל לא, לא חותמים, אז, אז יהיה לזה איזושהי השלכות מבחינה הזו?
יהיה לזה השלכות, כי לפי זה בכלל לא תהיה שאלה, אז ברור שהשטחן יהיה, לפי זה ברור שהשטחן יהיה זכאי לדמי השטחנות, רק ביום החתונה. כאשר לפני החתונה, לפני החופה, עושים את שטר התנאים, רק אז. כלומר, אלא אם כן, עוד פעם, אלא אם כן יש מנהג מפורש אחרת. כן. אבל אני מדבר על מקום שאין בו מנהג, אז לפי הרמה, החתונה היא הקובעת, לפי מה שמביא פה השח בשם המרשל, אז השטר תנאים עם הכנסות הוא הקובע, אבל אם לא נעשה לא זה ולא זה, אז אין עדיין זכאות לדמי שטחן.
ואיפה האחריות בעצם של השטחן? זאת אומרת, יש לו איזושהי אחריות אם השידוך יתבטל ברמת הנזק, ברמת ה... אולי אפילו אם ניגם להם נזק, נגיד תיאמור חתונה ויש להם נזקים כספיים, והם באים לשטחן בטענות, האם יש מבחינה הלכתית מקום לתבוע את השטחן?
אז כך, אז אם אנחנו אומרים שהדמי השטחנות משולמים רק אחרי שיש חתונה, אז ברור שאם השידוך יתבטל, השטחן לא זכאי לכלום. אבל בוא נאמר, לפי הדעות שאומרות...
הוא לא זכאי לכלום, אבל אפשר לתבוע אותו?
על כך שהוא התאה.
כן.
אז כך, פה יש להבחין בין כמה מצבים. ברור שעיקר החיים מוטלת על שני הצדדים. הם בעצם אלו שעושים את העסקה, שהתחלנו רק מקשר ביניהם. ולכן, אם אחד התאה את השני, אז האחריות נופלת על הצדדים עצמם.
כן.
התאחלו מצבים נדירים, שבהם השדכן מסר במזיד, אינפורמציה מוטעת, כלומר, הוא לא רק יפגיש ביניהם, אלא ייפה במזיד בצורה לא נכונה את הדברים, פה אולי יש מקום גם לתבוע אותו מדין גרמי. אנחנו יודעים שבדרך כלל, גם בנזקין פטור. אבל כאשר מדובר באדם שמזיק במזיד, מתוך רצון לפגוע, מתוך מודעות למה שהוא עושה, אז לעתים מחייבים אותו גם כאשר מדובר בנזק שנעשה בגרמה. אז יכול להיות אולי שיש מצבים כאלו שאפשר יהיה לחייב את השטחן, אבל כמובן קודם כל האחריות את הצדדים.
כן.
והחיוב על השטחן יהיה רק במקרה שבו הצדדים עצמם, איזושהי סיבה, לא יכולים לחייב אחד את השני.
אז צריך...
אבל יש מקום לתת את האחריות עליו.
שטחנים ייזהרו בדבריכם שמה תחוב הוא חובה גם כספית. הרב שלמה אישון, ראש מכון כתר ורב מזרח העיר עננה, תודה רבה, החכמנו.
תודה רבה,
בשורות
טובות.
שלום. ועד כאן שטח כלכלי לשבוע פרשת בשלח. תודה לאשר גרייבר על העריכה ועל ההפקה. תודה לישי פופרובסקי ורועי קנטן על הביצוע הטכני. על הצדקה כתוב, ובחנו נינה בזאת, שהקדוש ברוך הוא מבטיח ליהודי עשר בשביל שתתעשר. כאן ברדיו קול חי נמשיך לעדכן אתכם על כל המתפתח בזירה הביטחונית ובגבול הצפון ובכלל. אתם מוזמנים להמשיך ולהאזין במהדורות ובחדשות. כאן צבי טסלר. שלום, שלום. Oh.